ערב טוב לצופים. שלום לך הרב אורי שרקי.
שלום רוחה, שלום לצופים.
תשמע, היום אנחנו לא נעסוק בפרשה ספציפית, היום נעסוק באגדה של פסח.
אכן.
מתוך הדבר הטבעי שאנחנו...
מתקרבים.
ערב פסח. אני רוצה לשאול אותך שאלה, קודם כל, מבחינת זמנים, בוא תמצב אותנו מבחינת הטיימליין, מבחינת לוח הזמנים, מתי בעצם מתקבלת האגדה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, לתוך העבודה הסדירה של היהודי.
תראה, עצם זה שצריך לספר על יציאת מצרים, זה כבר התורה אומרת, והגעת לבנך ביום ההוא, וזאת אומרת שהרעיון לספר על יציאת מצרים הוא רעיון מימי משה, אלא שהצורה הטקסטואלית הולכת ומשתנה מדור לדור, לפי הצרכים של אותם הדורות. יש מה שקורה בזמן שיש לך קורבן על השולחן, או כשאין לך קורבן על השולחן. והשאלה היא, מהו הדגש שצריך לשים באגדה? למשל, אנחנו רואים בתוך התלמוד עצמו, כפירוש לדברי המשנה, כבר המשנה מדברת קצת על ההגדה של פסח. המשנה אומרת, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. זה מה שהיא אומרת, זה
הנחיה. אבל אין טקסט קנוני כתוב שבו בזמן המשנה או בזמן הגמרא יושבים ו...
אז בזמן התלמוד כבר מצאנו שיש כבר שתי מסורות שונות. יש מסורת שמתחילה מעבדים היינו לפרעה במצרים, זה הגנות. ויוציאנו השם אלוהינו משם, זה השבח. ויש דעה אחרת שאומרת, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. זה הגנות, והשבח, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. כלומר, אפשר לומר שהיו שני סוגי משפחות בתקופת הגמרא, היו משפחות שהיו מדגישים עבדים היינו, אלה שהיו מדגישים עובדי עבודה זרה היו אבותינו. אם אתה שם לב, בעצם מדובר פה בעצם בשני כיוונים. האם האגדה, האם הסיפור של יציאת מצרים זה סיפור לאומי, עבדים, ועכשיו אנחנו משוחררים, או שזה...
סיפור אמוני דתי.
אמוני דתי, מתחיל לעובדי עבודה זרה, ועכשיו אנחנו קרובים לעבודת השם. השאלה היא, מהי הנקודה המרכזית. מאוד מעניין לראות שדווקא אחרי התלמוד, בתקופה של הסבוראים, אוחדו שני הטקסטים. כך שיש לנו אגדה כפולה, עם שאלות פעמיים. בפעם הראשונה יש לך שאלות מה נשתנה, שמופיעות גם במשנה. ועל השאלות של מה נשתנה עונים עבדים היינו. ואחר כך יש לך שאלות של המחילתה, של ארבעה בנים. מה חכם הוא אומר, רשע מה הוא אומר וכו'. ועל זה התשובה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו. כך שיש לך אגדה, אפשר לומר, כפולה.
היברידית, כלומר מוחכמת.
כן, עם שני כיוונים, כיוון לאומי וכיוון דתי, כשיש בכורה לכיוון הלאומי. מתחילים בעבדים היינו.
אז אני רוצה להקשות, כי לפעמים, וזה הרבה מאוד אנשים לא יודעים, הם חושבים שהאגדה היא נוסח קדום כמעט מבית שני. היא לא. בעצם,
באמת... יש בה מורכבות.
יש בה מורכבות, אבל נניח... ובתחושה שלי, ואנחנו אומרים, האגדה נכתבת בזמן הסבוראי, כלומר אחרי חתימת התלמוד, בתחושה שלי היום, האגדה, הרבה פעמים אני מוצא אותה כשאני מספר לילד, שאם אני רק מספר אותה על פי האגדה, על פי הטקסט, גם העברי וגם הארמי, שהיא לא מספקת, היא לא מספקת את הסיפור, היא לא מספקת את גדולת הנס,
היא לא מספקת... היא לא מספרת את יציאת מצרים.
והיא לא מספיק מעניינת. ואתה יודע, ופעמים אתה יכול להבין, אוקיי, אז יש את הרעיון של האגדה של פרופסור ישראל אלדד, שכתב אגדה לאומית, ויש את האגדות של רחמנא ליצלן, אבל הן מעניינות, של הקיבוצים. שאשתי באה משם, זאת אומרת שהכניסו גם גורם לאומי. ואולי יש משהו, אולי אתה יכול להתחבר לתחושה שלי לפחות, שאני צריך עוד משהו להגדה?
כלומר, אתה מרגיש שזה תסכול, משהו שחסר.
כן, זה חושב, סיפור.
כן, לומר לך את האמת, אני חושב שבדיוק לזה מכוונת ההגדה. כלומר, ההגדה רוצה לספק לך סיפור לא מושלם. כל העניין של יציאת מצרים, הרי לפי דברי התלמוד בעצמו, בימות המשיח, יש בכלל ספק אם ממשיכים לספר על יציאת מצרים או לא. זה הרי המחלוקת בין זומה לבין החכמים. ומה שרוצים לומר לך, בהגדה, תשים לב למה שחסר. יש ארבעה כוסות. חסרה הכוס החמישית, והבאתי אל הארץ. יש ארבעה בנים. חסר הבן החמישי, זה שלא הגיע לליל הסדר. ממתינים שאליהו הנביא יבוא בסוף ההגדה להביא אותו. יש ארבעה לשונות של גאולה. חסרה לשון החמישית. כלומר, וגם הברכה שבה מסיימים את החלק של המגיד שבהגדה, אנחנו אומרים, אנחנו יודעים לקדוש ברוך הוא שהביאנו הלילה הזה לאכול בו מצה ומרור, ואנחנו מחכים ש... ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פידות נפשנו. זאת אומרת שבעצם ההגדה של פסח היא המתנה ליום העצמאות. כלומר, היא בכוונה מחוברת באופן כזה כדי שתרגיש שמשהו פה לא מסביע אותי. הגאולה התחילה לפני 3,300 שנה, מהלך היסטורי כולל גדול מאוד, והמהלך הזה טרם הושלם. וזאת בדיוק החוויה שרוצים ליצור אצלך. זאת אומרת שאנחנו לא בונים על העבר בלבד, אלא אנחנו בונים על העתיד.
נניח יוצא, אני בכוונה מתעקש, כי אני מניח שגם אנשים שאינם שומרי מצוות רואים אותנו. ויש תחושה לפעמים בזמן קריאת ההגדה שאנשים ממהרים, שוב, מי שלא מכיר ולא מבין את מה שחסר, אלא קוראים, מעבירים את הטקסט, חלק בכלל, אתה יודע, הטעויות הן מצחיקות, כי אנשים לא מכירים את הארמית, רוב האנשים היום, ורק מחכים להגיע לאוכל, כאילו, מטיסים את החלק הראשון. אולי יש מקום לביאור הגדה, אולי יש מקום להכנה, להכלה של עבור ציבורים יהודים, מסורתיים שרוצים.
אתה יודע, גם בתורה כתוב, ואכלתם אותו בחיפזון. זאת אומרת שגם קורבן הפסח ההיסטורי הראשון נאכל מהר. כביכול, גם כן, ההגדה מחנכת אותך, יאללה, מתי האוכל כבר? כן? זאת אומרת, יש פה...
זאת אומרת, זה בסדר. זה בסדר להיות לשבת ככה על הקצה
כבר... זה מצוין. זה גורם... תראה, מבחינה דידקטית, כל אחד יודע ששיעור מוצלח, אם התלמיד מרגיש שהוא לא למד מספיק והוא רוצה לדעת עוד. ולכן אני תמיד ממליץ. יש אנשים, לפעמים למדו בישיבות, או קראו איזה פירוש על ההגדה, מאוד רוצים שבליל הסדר לספר את כל מה שהם קראו, כל מה שהם למדו. ואנשים אומרים, יאללה, נו, מתי אוכלים את המצות, מתי... צריך לדעת שאני תמיד ממליץ, לתלמידי הישיבה גם, אתה תאמר לא יותר משניים או שלושה דברי תורה קצרים בזמן המגיד, וכל השאר תשמור לאוכל. כי הרי בזמן שמגיע האוכל, הרי זה זכר לקורבן פסח, לקורבן חגיגה, אז במקום לדבר על שטויות ומה קרה בחדשות ופה ושם, אז דווקא זה הזמן להביא את כל התוכן.
עקרונית גם, אין איסור לעשות קורבן פסח.
קורבן פסח, אנחנו צריכים בשביל זה לשחוט אותו בהר הבית.
לא, אבל לא, קורבן, דמוי קורבן פסח.
אז זה מה שאנחנו עושים, זה משהו מעין.
לא, כי אתה יודע, יש מסורת עכשיו, מדברים אנשים, להביא, לעשות, כאילו, בפסח הרי זה לא יוצא בשבת, אפשר לעשות אותו, כאילו, לצאת החוצה ולעשות את הכבש. כאילו, להזכיר לעצמך.
כן, ככה המנהג של רומי, רק שהתלמוד אומר שלא לעשות במקום שבו לא נהגו, כדי שלא יטעו שזה קודשים בחוץ וכדומה. כן, אבל בוודאי אנחנו מצפים ליום שנוכל סוף סוף לחזור ולשחוט את הכבשים בבית המקדש, בהר הבית.
ואז תתבטל ההגדה.
ואז צורת הסדר תהיה שונה. זאת אומרת שכנראה שהמגיד יאמר בזמן אכילת הקורבן או משהו כזה. אבל ההלל למשל הוא ההלל קדום. הרי כבר בזמן הנביאים היו אומרים את ההלל על הקורבן וכדומה. ודאי שזכר יציאת מצרים תמיד יישאר.
אני חשבתי ושאלתי אותך עוד לפני התוכנית, שבתחושה שלי, ההגדה שנקבעה, הקנון של ההגדה, היא נובעת גם מנסיבות היסטוריוגרפיות. כלומר, פחות הצד הזה שפחות מודגש של הצד הלאומי, של השחרור, של יום העצמאות, כי בעצם פסח הוא יום העצמאות האמיתי של העם היהודי והפיכתו. לא, וגם הפיכתו לאומה, לסוג של אומה, הדבר הזה מוצנע יותר לכיוון הדתי. כך לדוגמה, ניתן דוגמה, הסיפור על רבי עקיבא וחברה וחכמים שהם מסובים בבני ברק. ועל מה הם מדברים באותו לילה? מה בעצם...
הם מספרים ביציאת מצרים. אם תשים לב גם למבנה שלה...
אבל מה הם באמת עושים? מתי זה קורה?
טוב, אתה מכיר את הפירוש הקלאסי שאומר שמדובר בעצם על הכנות למרד בר כוכבא. הרי נאמר שהיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. מה זה אותו הלילה? הלילה שלהם. כלומר, הכיבוש הרומי. הם מנסים איכשהו להכין את ההנחיות למרד. הרי... כולם, שם הם כולם זקנים, רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי עקיבא, רבי טרפון, וכולם מתאספים אצל התלמיד הצעיר, רבי עקיבא, שהוא כמעט הצעיר מכולם, אצלו בבית בבני ברק. הרי זה דבר לא מכובד, שלא לדבר על זה שאיפה המשפחות שלהם. אני חושב שליל הסדר זה דבר שעושים עם המשפחה, פתאום אתה רואה איזה מין משהו סגור, באים התלמידים מבחוץ. אני לא יודע, אם אני הייתי תלמיד של רבי עקיבא או של רבי טרפון, אני הייתי עושה את הסדר איתם, לא הייתי מחכה בחוץ. אלא כנראה שזאת הייתה ישיבה סודית. והם הכינו את המרד של איך לצאת מהשיעבוד הרומי. עד שבאים התלמידים ואומרים, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. נשים לב, בהלכה, מתי זה הזמן הזה של קריאת שמע של שחרית? עמוד השחר. עמוד השחר זה מצוין בתלמוד הירושלמי כסימן לגאולה. כלומר, יש הרבה תיאוריות. הרבנים מדברים, יבוא זמן, שניגאל, יבוא משיח, אנחנו נצא מן הגלות. אבל מי לוקח את היוזמה? התלמידים. באים הצעירים ואומרים, רבותינו, אנחנו מבחינים שהגיע הזמן.
אז למה אין את הפרשנות הזאת? זאת אומרת, מה שהתחושה שלי, שבהגדה, היינו צריכים לדבר בנושא הזה, לדבר, לגעת בדברים כשלעצמם, כלומר, לדבר בנושא בלי להתחמק מסביבה. מה שאמרתי זה שיכול להיות שבזמן הסבורים, מתוך הטראומה של האסונות הלאומיים שקרו אז, לוקחים את האגדה והופכים אותה באמת לאיזה מין סיפור היסטורי קדום, עבר, אבל לא מעיזים לדבר על כך של העתיד.
אבל רומזים, בכל זאת. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. וכל הפסקה הזאת באגדה, בא לומר, תזכרו את זה, שלימות המשיח לא מזכירים יותר את יציאת מצרים, כי יש לנו משהו יותר גדול. כלומר, זכר יציאת מצרים זה כדי להגיע לימות המשיח, שאפילו זה דרשנות חסידית על הדבר הזה. כל ימי חייך, להביא לימות המשיח. כלומר, כל הימים של חייך צריכים להיות מוקדשים לזה שתביא את המשיח. וברור שאנחנו מבינים שימות המשיח זה תוכן לאומי, כלומר, השחרור של עם ישראל מעול הגויים, שעבוד מלכויות. ייתכן שבמסורת המשפחתית שבה אתה גדלת, אז הדברים האלה פחות הוצנעו, יותר הוצנעו. במסורת המשפחתית שלי, דווקא הדברים האלו היו גלויים וברורים.
לא, אני חושב שיש מקום לדבר, זה חלק מהסיבות שאנחנו מדברים פה, על באמת על מהות האגדה, כן, לא לקרוא אותה כן. באופן...
שים לב אגב, לדברי המגיד, כשאומר, עבדים היינו לפרעו במצרים, הוא אומר, ואפילו כולנו חכמים, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. לכאורה, מה הדבר הזה? וכי, זה חידוש שגם החכמים צריכים לקיים מצוות? אתה לא אומר, ואפילו כולנו חכמים, המצווה עלינו להניח תפילין, או מצווה עלינו לשמור שבת. הרי זה דבר המובן מאליו. אם יש מצווה, היא מחייבת את כל ישראל, בין חכמים, בין שלא חכמים. אלא שהמגיד רוצה לרמוז שאולי היה איזשהו פיתוי לחכמים לא לספר ביציאת מצרים. מדוע? בגלל שהחכם אומר, מי זקוק ליציאת מצרים באמת? עמי הארצות זקוקים, כי עמי הארצות הם אוהבים חירות מדינית. קשה להם להיות משועבדים לפרעו. אבל אנחנו החכמים, אדרבה, מה אנחנו מבקשים מפרעו? שייתן לנו חופש דת ונשאר במצרים. מה לנו לנהל מדינה, צבא, כלכלה, חקלאות, מוסדות, בשביל מה כל זה? ולכן היה מקום לומר שהחכמים לא כל כך התלהבו מיציאת מצרים. לכן בא המגיד אומר, לא, גם החכמים חייבים למור שאין תורה, אין אפשרות להגיע לתורה בלי יציאת מצרים, בלי שחרור לאומי.
אני עדיין, זאת אומרת, קטן, הסקופה נדרסת למותך, אבל עדיין חולק, אני חושב שחסר משהו בהגדה של פסח, אני חושב שזה לא קשור למסורות משפחתיות, אלא כלל עם ישראל, אני חושב שלא בעניין של, הרי ההגדה היא טקסט קנוני, מקודש, אבל היא לא טקסט שלדעתי היה אפשר אפילו להיכנס בו גם היום, ודברים, במיוחד בגלל ציבורים גדולים.
בוודאי, זה גם יקרה.
וצריך לעשות את זה. זה חלק מהשינוי, אני מקווה שיקרה...
ברור שכשאבותינו יצאו מעור כסדים, הם סיפרו על הדבר הזה, כן? אברהם היה מן הסתם מספר, כשיצאתי מעור כסדים, כשיעקב יצא מבית לבן, היה מספר לבניו, כשיצאנו מבית לבן. בוודאי שזה היה הסיפור המרכזי, גם אצל אבותינו כשהם היו משועבדים, כשהם היו חוזרים מן העבודה הקשה, הם היו אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא גאל את אבותינו מעור כסדים ומחרן, כך הוא עתיד לגאול אותנו ממצרים. אבל העיקר היה אגדת עור כסדים. יצאנו ממצרים, אגדת עור כסדים הוצנעה. מזכירים אותה קצת, ארמי עובד אבי. בעברי נהר ישבו אבותינו מעולם, אבל העיקר זה יציאת מצרים. יבוא יום, במהרה בימינו, אמן, שההגדה תתחיל באבותינו יצאו ממצרים. אבל עיקר ההגדה יהיה על הקמת המדינה, מלחמת ששת הימים, והצהרות הקואליציוניות שלנו וכדומה.
כן. בואו נדבר קצת על, 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 על הטקס של ההגדה. למשל, הקערה. כן. עם הסידור המיוחד.
הקערה זה כמו השולחנות שמקובלים בתי קפה ערביים. אתה יודע, ששמים... כן. כן, יש איזה קערה... ועליה נמצא האוכל, זה השולחן. לכן כשמרימים את הקערה, זה נקרא שמסירים את השולחן. ולכן הילד שואל, אבל עוד לא אכלנו, מה נשתנה הלילה הזה, שאנחנו עכשיו מסירים את הקערה? באמת, המנהג הזה נשאר בקהילות צפון אפריקה, שבאמת לוקחים את הקערה ומסובבים אותה מעל ראשי המסובים, לפני מה נשתנה. ואומרים, אתמול היינו עבדים, היום בני חורין, ואז הילד שואל, רגע, אבל מה זה הסיפור הזה?
כדי באמת לגלל...
כן, הקערה בשך הדורות הפכה להיות בעלת ממד מיסטי. כן, כלומר, מסדרים לפי כוונות האריזל וכדומה, אבל כאילו שכחו שזה השולחן בעצם.
זאת אומרת, שוב, משהו, דבר פונקציונלי, מקבל איזה סוג של...
על הקערה הזאת היה צריך להיות כבש צלוי שלם. כן. כן, עם קצת מרור, קצת
נניח תלה, אולי עדיף מאשר כבש יותר את זה, אבל זה בסדר. עכשיו בוא ננתח את ארבעה בנים.
אני אומר לך את האמת, בארבעה בנים אני מאוד אוהב את הרביעי. הרביעי זה שאינו יודע לשאול, הוא בן שהיה לכאורה מספק את הדרישות של כל מחנך דתי קלאסי מרובה. אני אומר, סוף סוף אחד שלא שואל שאלות. אז אני אגיד לו כל מה שהוא צריך לדעת, בלי שהוא ישאל. זה ילד ממושמע. ורואים שמחבר האגדה רואה בזה שהוא לא יודע לשאול בעיה, צריך ללמד אותו לשאול. כלומר, אין מסירת תכנים, אין מסורת, בלי שאלה ותשובה. לכן, אם הוא לא שואל, אז צריך ללמד אותו לשאול.
בשאלה מותר שיהיה ספק, או שהשאלות של הילד הן צריכות להיות שאלות...
כל שאלה היא ספק.
לא, בסדר, אז עובדה שאנחנו באים... הרשע, אין לנו דמות ביניים בין הרשע שאינו יודע לשאול, נגיד הספקן. כלומר שהיום, אחת הבעיה...
הספקן זה החכם.
הספקן זה החכם?
בוודאי.
זאת אומרת, החכם יש לו את השאלות?
החכם מעמיד בספק את כל התורה כולה, אם תשים לב. הוא אומר, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלינו אתכם? כלומר, אם אתה רואה גם כפי שזה מנוסר בפרשת ואתחנן, אנחנו רואים שהוא שואל בעצם שאלה משולשת. הוא אומר, מה העדות? כלומר, הדברים שאנחנו מעידים עליהם, מי אמר שזה אמת? החוקים? בשביל מה לקיים דברים שאנחנו לא מבינים את משמעותם? חוקים. משפטים, דברים שאנחנו ממילא מבינים, אז לא צריך תורה בשביל זה. כלומר, אתה רואה שאצל החכם מסתתרת איזושהי אפיקורסות אפשרית. אלא מה? שהוא חכם טוב. החכם של ההגדה הוא חכם ששייך למסורת המשפחתית.
זאת אומרת, הוא בתוך בתוך
היסוד. אבל תוכן השאלה הוא, בעצם כל שאלה אפשר לומר, היא עמדה בספק.
ומה חטאו הגדול של הרשע? ברור שהוא מוציא את עצמו מהכלל.
זה בדיוק העניין, שאנחנו רוצים להציל אותו. לכן אומרים לו, אילו היה שם לא היה ניגל, מה פירוש הדבר היה שם? הרב קוק אמר משהו נפלא על זה. אם הוא היה שם, הוא לא היה ניגל, אבל עכשיו הוא לא שם, הוא כאן, אז הוא ניגל בעל כורחו. אז בשביל מה אתה עושה בעיות? הרי ממילא תיגאל.
אבל מה מהות הרשע שבו? מעבר באמת לשאלה שהוא מעמיד את עצמו כאילו מבחוץ.
כי הוא לא קיבל חכם כחברותה. הרי אם תשים לב, מדובר פה בחברותות.
כן.
למה יש רשע? בגלל שאין לו חכם. אז תשים את הרשע והחכם ביחד. למה יש שאינו יודע לשאול? כי אף תם לא לימד אותו לשאול. הרי התם שואל שאלות. ואילו הרשע, יש לו שאלה אמיתית. מה העבודה הזאת? לכם. כלומר, אתם ממלאים את הכרס שלכם בכבס צלוי, במרור ובמצות, ואתם אומרים שזה לשם, זה לכם. מה העבודה הזאת? לכם ולא, לא. לא לקדוש ברוך הוא.
זאת אומרת, מה, הוא הריצ'רד דוקינס
של ה... זה טענה ליבוביצ'יאנית קלאסית. הוא אומר בעצם, אתם נהנים, זאת נהנתנות מסורתית פולקלוריסטית, ואתם אומרים שזה לשם שמיים. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל כבר בעיקר, כמו הוא חושב שהוא לא מחפש הנאות, אלא צריך לענות לו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי ולא לו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מעוניין שההנאה תהיה שלי. זה רצונו של הבורא לשתף אותי בסעודה שלי בעבודת יציאת מצרים. לכן אומרים לו, אילו היה שם לא היה ניגל. כלומר, מהלך מחשבה כזה היה שם אותך בהיסטוריה המצרית, לא בהיסטוריה הישראלית.
זה מעניין, בגלל עכשיו מובנות לי כל מיני אמרות חסידיות בקשר בקשר למלחמת העד בין המתנגדים לחסידים, עם כל הנושא של כוונות ושיתוף האדם הגשמי בעבודת השם.
בוודאי. אל תשכח שקורבן פסח הוא קורבן, הוא כמו קורבן שלמים שנאכל. זאת אומרת, אני אוכל וזה קורבן.
עכשיו, יש לנו נעלם אחד גדול בתוך האגדה, אתה יודע למה אני מתכוון, אמנם מופיע פעם אחת ככה בצניעות, אבל משה הגיבור הגדול של ספר שמות, ממשה עד משה לא קם כמשה, באמת, היהודי הכי, אנחנו בני משה, אדם שיש לו יחס אינטימי עם הקדוש ברוך הוא, הוא מתקרב אליו עד כדי כך, ובאגדה...
מחקו אותו.
האם זה מסיבות פוליטיות, האם זה מסיבות דתיות, מה הסיבה שמשה כמעט לא נוכח באגדה?
טוב, זה מובן מאליו, הרי מי שגואל אותנו זה לא משה. הרי זה כל הניסיון של יציאת מצרים, להבין שמי שגואל זה הקדוש ברוך הוא. תמיד אתה יכול במאורעות לייחס את המאורעות לאדם זה או אחר. למשל, מי הקים את מדינת ישראל? אתה יכול להגיד שמי שהקים את מדינת ישראל זה בן גוריון, או הפלמח, או הרצל. ומצד האמת, מי שהקים את מדינת ישראל זה הקדוש ברוך הוא. אם היית מנדגיש את הדמות של משה, היית מבליט את האנושיות של המאורע. ולכן זה חשוב למחוק את משה מן האגדה. ואפילו במקום היחיד שבו הוא מוזכר, זה הפסוק, ויאמינו בשם ובמשה, עבדו. אומר הגאון מבילנה, האמינו בשם, ומה האמינו במשה? שהוא עבדו. לא יותר מזה.
וזה מעניין, כי אנחנו מסתכלים על היהדות היום, על יהדות, אתה יודע, לא נאמר שמות, אבל זה חוצה את כל, את כל העדות ואת כל, ואת כל התפיסות. ונדמה שאם היו צריכים היום לכתוב את, את ההגדה, אז משה היה מקבל בתפקיד תפקיד מוביל, כי פתאום אנחנו מרגיש ביהדות המודרנית, האורתודוקסית, כן, בחלקים מן יש צורך בפילטרים, במתווכים, באמונת הצדיק, באמונת חכם.
זה אמונה חשובה, זה דבר אמיתי. אני פוגש את דבר השם דרך מישהו שמדבר, לא דרך איזושהי הפשטה. אלא שאני צריך לדעת, מאחורי המדבר, מי המדבר באמת. ולכן, מדי פעם צריך גם לשבור את הלוחות. צריך מדי פעם שמשה יאמר, מכנינה.
אבל יכול להיות שזה פשוט תפיסה, נניח, שבזמן הסבוראים שנכתב, שההגדה נכתמת, תפיסה, לא אומר רציונלית יותר של עבודת השם, כי, אבל...
לא, אתה יכול לקשור את זה לרקע של הופעת הנצרות, וההדרה של האישיות של המייסד וכדומה, כן, ברור.
ולעומת היום, זאת אומרת, להפך, דווקא המקום הזה בהגדה, הוא נראה לי, החלק הזה, הייתי מוכן לקבל קצת יותר משה, כי בכל זאת משה היא דמות מופלא, ונדמה לי שאני אצלי בשולחן מדברים קצת על משה, וכל מיני...
אל תדאג, יש חג למשה. קוראים לו חג הפורים. כן, הרי זה משה מן התורה מניין, זה יחד עם אסתר מן התורה מניין, וזין באדר, ותמיד מדגישים את זה שהוא לא מופיע, כן, שהוא נמצא שם, שהמן הפיל את הפור בחודש שבו מת משה, הוא לא ידע שהוא נולד. כלומר, תמיד את משה רוצים לשים בצד, מדוע? כי אם אתה תשים את משה במרכז, אז ייתכן מאוד שאתה תהפוך את כל היהדות לאיזה משהו שמרוכז מסביב לאיזה דמות מיתית. זה בעצם הופך להיות מיתולוגיה, במקום להיות ההיסטוריה, כלומר, שוב, הממד הדתי עלול
להתגבר על ההיסטוריה. כי משה הוא דמות היסטורית ולא דמות מיתית.
בדיוק, והיסטורית לאומית, זאת אומרת, דרך משה אנחנו יוצאים ממצרים, זה לא חג השבועות. חג השבועות זה חג שבו הם קבלים את התורה.
זה מוזר, כי הדתות שיצאו מתוך היהדות כן מתייחסות למשה כאל דמות מיתית, כאל דמות שכמעט...
כמו שהערב רב התייחס.
גדולה מהחיים, בכל זאת דיברנו...
תראה, אנחנו מתייחסים אל משה... כמבחר המין האנושי.
אבל...
ויחד עם זאת, משה נעלם. כלומר, זה מאוד היה חשוב שיהיה כתוב בכתוב, וימות משה, שנדע שהתורה איננה תלויה במשה, אלא התורה היא דבר השם דרך עם ישראל, לעם ישראל, דרך משה רבנו, כשהוא נמצא.
אז אתם, בוא נלך לדמות, עוד דמות גדולה יהודית שלא, לא נכתב עליה שהיא מתה, אלא שאתה, מדברים על אליהו הנביא כמובן, שכן בעצם במקום גדול יש לו בסדר, בעצם אנחנו לא מחכים שמשה יבוא ויתיישב איתנו, אנחנו לא שומעים כיסא, אנחנו לאליהו הנביא. מה?
כי אנחנו ממתינים להשלמה, כלומר משה הוא המתחיל, אליהו המסיים, אליהו מבשר הגאולה. זה בדיוק חוזר למוטיב שדיברנו עליו בהתחלה. האגדה באה להסביר לך שלא העבר הוא החשוב, אלא מהו העתיד שאליו זה מוביל.
אבל אליהו היא דמות, לומר... היא דמות שקשה לנו להקל אותה כבר מזמן התנך. הרי אליהו בעצם יש, בניגוד למשה.
שורף.
בדיוק. משה כל הזמן מבקש מהקדוש ברוך הוא, מבקש שתרחם על המשרד. כמובן הסיפור, אחרי חטא עגל הזהב, הוא אומר לו, ינחם. אליהו כועס, אליהו בסופו של דבר, אתה מרגיש שהקדוש ברוך הוא צריך להרחיק אותו מישראל. תעלה למעלה, ואנחנו אומרים גם שאליהו בא לכל ברית, כדי לראות, תראה, אז למה דווקא אליהו התקבע כדמות
אליהו הקנאי לקדושה של עם ישראל. הוא מקנה, אבל מתוך אהבה. ולכן המדרשים מדברים על זה, שיש אליהו הנביא לפני שנתבשם, ואליהו הנביא אחרי שנתבשם. ולכן הוא יושב במוצאי שבתות וכותב זכויותיהם של ישראל. הוא רק מצפה לרגע שבו הוא יוכל לבוא לבשר על הגאולה.
זאת אומרת, זה התיקון שלו.
זה התיקון.
התיקון שלו זה להופיע בכל בית לשתות את הכוסה.
בדיוק, הרי אתה יודע, יש מינה, כשפותחים את הדלת לפני קריאת ההלל, בסוף ההגדה אומרים ברוך הבא, למי אומרים ברוך הבא? לאליהו הנביא שבא. אבל עם מי הוא בא? הוא בא עם הילד החמישי, עם הבן החמישי שלא הגיע לסדר. הוא שואל, זה שלכם? מצאתי ברחוב. ואז אנחנו מצפים שהוא מביא, וישיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם.
מעניין, הדמויות האלה של משה ואליהו, גם השוני ביניהם לגבי ההסתכלות הקרבה, והשוני בהסתכלות על עם ישראל. משה כמעט לא מגיע לרגעים כאלה, גם כשהוא רותח, מידת סנגוריה שלו היא גדולה יותר. ואליהו, טוב, זה היה התיקון של אליהו. אומרים שמבנה ההגדה הוא במבנה של רמזים, של הידה חזקה, בוא, אם תוכל לתת לנו סוג של...
אתה מתכוון למניין המכות, כן. למשל. כן, דבר מאוד מעניין, אנחנו רואים שמניין המכות הולך ומשתנה. בהתחלה אומרים לך, דם, ואש, תמרות השן. אז כמה מכות זה? 3. אחר כך אומרים לו, יש לך 10 מכות. דצה חדש באחיו. אחר כך אומרים לך, לא, זה לא 10 מכות, זה 10 ועוד 50. אמרו, לא, זה 40 ועוד 200. אחר כך אומרים לך, לא, זה עוד 50 ועוד 250. מה רוצים מאיתנו?
זה היה כמו תרגיל בטריגונומטריה, ואף אחד לא מבין.
כן, אבל תעשה את החיבור של הכל. 3 ועוד 10 ועוד 40 ועוד וכו' וכו'. אתה מגיע בדיוק לתרייג מכות. 613 מכות. כאילו רוצים לומר שיש איזו הקבלה בין ההתגלות האלימה של הבורא במצרים, לבין התורה שניתנת בעשרת הדיברות לאחר מכן. כלומר, כביכול, יש איזה מין מגמה של הבורא להתגלות אל עולמו. בהתחלה הוא מוצא האומה היחידה המאורגנת, הנעלה שהוא יכול לפנות אליה, זה מצרים. אבל מצרים אינה ראויה להתגלות הזאת, ולכן העשר מכות שהן תרייג מכות, זה מחלה את מצרים. לעומת זה, אחר כך, כשעם ישראל יוצא ממצרים, יש כבר אומה חדשה שאפשר לפנות אליה ברחמים, אז יש לך עשרת הדיברות, המתפרטים, לתרייג מצוות. כלומר, יוצא שבהתחלה, וידעו מצרים כי אני השם, ורק אחר כך, וידעתם כי אני השם המוציא אתכם ממצרים. כלומר, השלב הראשון של ההתגלות זה דווקא כלפי מצרים, ורק אחר כך כלפי האומה שנולדה מתוך מצרים.
אז באמת, בשאלה האחרונה, אני אשאל, אנחנו ממש לפני סיום, ושמתי לב שבהגדה, אנחנו מדברים פה על כך שבסופו של דבר עם ישראל הוא עם הבחירה וניתנת לו התורה, אבל... חתיכת סיפור יש שם מרגע שיוצא ממצרים, יש עגל הזהב, יש את ההתנהגות של עם ישראל, לא בדיוק התנהגות של עם שהגיע לו לצאת מעבדות לחירות, וזה לא מוזכר באגדה. באגדה עם ישראל הוא
החלק... אומר לך בדמי חיי, כן.
זאת אומרת, זה לא כמו שאנחנו מכירים מתוך המקרא שתמיד מזכירים, לא מצנזרים. פה האגדה מצנזרת אחר כך את מה שעם ישראל, את חטאיו.
מצד שני, ההגדה אינה מזכירה שום זכות של עם ישראל. כלומר, יוצאים ממצרים כי זאת ההחלטה, אפשר לומר, חצדדית של הבורא. הוא בחר בעם הזה, הוא עשה אותו לעם סגולה. זה כמו תינוק שיוצא מרחם אמו, מלוכלך בדם וריריות. אל תדאג, עוד ננקה אותו. עוד כמה ימים יעשו לו ברית מילה, אחר כך יגדלו אותו, ואז כולם יראו שזה היה מוצדק. אבל בעצם יציאת מצרים מלמדת אותנו את סגולת ישראל. רק חג השבועות מדבר על זכויות וקבלת התורה מרצון וכדומה.
הרב אורי שרקי, אני מאוד מודה לך, לכם הצופים, אני מקווה שקיבלתם עוד זווית על ההגדה של פסח. תודה רבה לכם, חג שמח.
חג שמח, שלום.